בכמה שנים האחרונות התפתח אצלי מנהג, אולי תפס אותי חיידק, של שחייה במים פתוחים, שחייה בים. ויחד איתו, אולי כחלק מההתמודדות עם עם הקור לפעמים, התחלתי להתקלח, לעשות מקלחות קרות. ועברתי להתקלח בבקרים, מקלחות קרות. עד עכשיו, רוב החורף לא התקלחתי מקלחות קרות. ואיכשהו בתוך זה, יחד עם זה, זה הביא אותי לחרוג ממנהג קודם שלי, של להתקלח לפני שיחת דרמה. אתמול ראיתי את סנדיה, באה מקולחת והתקניתי. נזכרתי גם בתוך המקום הזה של אנחנו מתקלחים הרבה פעמים לפני שאנחנו הולכים למשהו חגיגי. ובשיחת דרמה ולדבר ולהיות ביחד ולדבר על הדרמה, יש משהו חגיגי, משהו מקודש. במסורת הבודהיסטית ניתנת הרבה משמעות ודגש על המקום הזה של לשמוע את הדרמה. האמת היא שרוב רובם של הסוטות, של הדרשות שיש בהם את הטקסטים, בעיקר הדיאלוגים הכי עתיקים של הבודה ההיסטורי, רובן הגדול של הדרשות מתחילות במילים כך שמעתי. שיש בזה משהו שאני נורא נורא אוהב. גם כי מובא שם בעצם המקום שזה לא מתחיל טוב, אלה זאת האמת המוחלטת, אלה הדברים שזה, מישהו אומר, כך שמעתי. מתאר שיחה שהוא שמע בין איש חכם, לרוב זה הבודה, לפעמים זה אחד מתלמידיו הבכירים, למישהו אחר. בכל אופן, איכשהו החגיגיות הזאת, והרבה תודה לכם, עשיתי עכשיו מקלחת קרה ראשונה לעונה. אולי אני אחזור אל המקלחות הקרות, כבר נראה לי מסלחה מספיק. כשחשבתי על שם שאני רוצה לתת לשיחה הזאת, על מה אני רוצה לדבר, עלתה בי המילה התפעמות. שעל זה אני רוצה לדבר, שזאת תהיה הכותרת של השיחה. ואז גם עלה בי כזה, וואו, איזה מילה בומבסטית. אבל עדיין, אני אנסה. אני אנסה גם לדייק למה אני מתכוון. מילה התפעמות היא באה מהמילה לפעום. לפעום זה בעצם הקאה קצובה, להקות באופן קצוב, שמשמיע צליל חוזר, כמו פעימות לב. ולמיטב הבנתי, מתוך המילה הזאת, פעם, לפעום, נובעות המילים נפעם, להתפעם, התפעמות, במובן של התרגשות, שהביטוי הפיזי, בפעם של התרגשות חזקה, זה פעימות לב חזקות. אז אני רוצה פחות לכוון למקום הדרמטי, עם הזיקוקי דינור, כפי שסנדיה אתמול סיימה את השיחה שלה, אולי משם באיזשהו מקום אני מתחיל עכשיו. הנטייה שלנו בעצם, אנחנו נוהים, מחפשים ריגושים, התרגשויות חזקות, איפה שיש זיקוקי דינור, התפעמות במובן שהלב פועם בחוזקה, אלא יותר לנסות להיות ביחד בהתפעמות שנובעת מתוך האי ראיית הדברים, התופעות, כמובן מאליו. כשהלכנו, הלכנו היום אחר הצהריים, לראות את את השקיעה, נזכרתי בסיפור שאני מאוד אוהב לצטט, סנדיה ושלומית שמעו אותי מצטט אותו הרבה מאוד פעמים כאן באולם, מתוך הנסיך הקטן. מכירים את הנסיך הקטן? נכון? יש שם את הקטע שהוא נוחת על הכוכבית, על הכוכב הקטן, סליחה, שיושב, יש על הכוכב הזה כיסא עץ כזה יפה ומפואר, ויושב עליו איש עם גלימה שמכסה את כל הכוכב, והנסיך הקטן, אין שם הרבה מקום אחר לעמוד, עומד לו על הגלימה, ואותו איש אומר לו, מה, רד מהגלימה, וזה, והנסיך הקטן אומר לו, מי אתה? אז הוא אומר לו, אני המלך. ואז הוא אומר לו, באמת? ואז הוא אומר לו, על מה בדיוק אתה מולך? אין כאן כלום. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אני המלך של כל היקום הזה. אני מולך על כל הכוכבים ועל כל השמשות, על כל היקום הזה. אז הנסיך הקטן אומר לו, מה באמת? והנסיך הקטן היה איזה פטיש. מישהו יודע מה? מה הנסיך הקטן נורא אהב? שקיעות. הוא נורא אהב לראות שקיעה. ואז הוא אומר לו, מה באמת? אתה מולך על כל הכוכבים ועל על כל השמשות ועל הכל? הוא אומר לו, כן, בוודאי. אומר לו, מה, ואתה יכול לעשות לי שקיעה? אז הוא אומר לו, בטח, אין שום בעיה. אמר לו, אז נו, בבקשה, תעשה לי שקיעה. אז המלך אומר, שמש, אני מצווה עלייך לשקוע עוד 3.5 שעות. אז הוא אומר לו, מה, מה זה חוכמה? אמרת לה לשקוע בזמן שהיא בעצם שוקעת. אז אומר לו המלך, ואם הייתי מצווה עליה, אם הייתי דורש ממנה לשקוע בזמן שזה לא הטבע שלה לשקוע, והיא לא הייתה שוקעת, האם זה הייתה אשמתה או אשמתי? ובדרך כלל כשאני מצטט את הקטע הזה, אני הולך דווקא אל הסיפה, שמשקף את המקום של הנטייה שלנו לדרוש מהחיים, מתופעות, מהטבע, מבני אדם, מעצמנו, להיות אחרת ממה שהם. ככה הם פני הדברים עכשיו. עובדה. אבל לא לשם אני מכוון דווקא הערב. דווקא המקום הזה של האהבה שלנו לשקיעות וזריחות נכון, גם אני לא היחיד, ראיתי גם כמה מכם עומדים בבוקר בשעה מוקדמת או בזה, מסתכלים על קרני השמש הראשונות שמבצבצות משם. רגעים שבאופן מאוד מובהק יש בהם איזשהו שיא, שהיופי קורה בהם. בואו נודה על זה ביומיום שלנו, גם על זה אנחנו הרבה פעמים לא מתעכבים מרוב שאנחנו עסוקים בדברים אחרים. מכירים את Life is what happening to you while you making other plans? מכירים את ג'ון לנון? יואו, איזה אומץ, זייפתי בפני כולכם. כאילו משהו במערכת ההפעלה שלנו, איך קראת לזה אתמול? רדאר לאיתור תקלות? תופס את החיים כאוסף של בעיות שצריך לפתור אותן. תסתכלו, תראו כמה אנחנו עסוקים בלנסות לפתור בעיות או לסדר את הלוח טיפה אחר, את הלוח שם או את הלוח פה, כדי שתהיה שקיעה עכשיו. ודווקא האסטרטגיה הזאת, ההשקפה הכל כך בסיסית הזאת, לא מאפשרת לנו לראות את החיים כתעלומה, כמסתורין, כחידה, שמזמינה אותנו לפגוש אותה. תסתכלו מה אומר זורבה. מכירים, או בטח שמעתם על זורבה היווני, נכון? אזהרה למשתמש או למאזין או למאזינות לפני כן. זה ספר שנכתב לפני 80 שנה. יכול להיות שמשהו בגישה, גם הוא לא בדיוק תואם כל מיני דברים ושינויים שעברנו היום. אבל זה לא העיקר של מה שמנסה להיות מועבר כאן. דברים שאנחנו כבר התרגלנו אליהם, ואנחנו חולפים על פניהם בשוויון נפש, מזדקרים מול זורבה כמו חידות גדולות ונוראות. המילה נורא בעברית זה גם מאוד רע, אבל זה גם נשגב, בלתי נתפס. הוא רואה איזו אישה עוברת והוא נעצר בבהלה. איזה תעלומה זאתי? הוא שואל. מה זאת אומרת אישה? ולמה היא כבר, למה היא ככה מרופפת את הברגים של המוח שלנו? מה כל זה? לא תגיד לי? כך הוא פוער עיניים ושואל, גם כשהוא מביט בהשתאות על איזה בן אדם, על עץ מלבלב או על כוס מים צוננים. את כולם הוא רואה כל יום בפעם הראשונה. כשישבנו אתמול מחוץ לחושה והוא שתה כוס יין, הוא הסתובב והביט בי מבוהל. מה זה עוד פעם המים האלה האדומים? לא תגיד לי? איזה בול עץ ישן, מצמיח זמורות, משתלשלים להם איזה פייט עם חמצמצים, והזמן עובר. השמש מבשילה אותם, הם נהיים מתוקים כמו דבש. ואז קוראים להם ענבים, ואנחנו דורכים אותם, מוציאים להם את המיץ, שמים אותם בחביות, והם תוססים מעצמם. ואנחנו פותחים אותו ביום החג ויוצא יין. איזה פלא זה. אתה שותה אותו, את המיץ הזה האדום, והנשמה מתרחבת. לא מכילה אותה יותר הגבייה המנובלת. מזמינה את אלוהים לדוקרב. מה כל זה, אדון? לא תגיד לי. לפני שיצאתי לכאן ביום רביעי, ביום שלישי בעצם, כמה שיחות עם חברים, הייתה איזושהי המולה אצל החברים שלי. יש לנו איזו מסיבת פורים מסורתית. אני יודע שגם כמה וכמה מכן ומכם ממש ברגעים האלה בתוך המקום של ויתור, להיות באיזשהו מקום אחר. ולא מצאו השנה איפה לעשות אותה. אף אחד מהחברים מהמשפחות לא התנדב לארח אותה. ובדיוק עכשיו, לפני שנכנסתי לפה, הסתכלתי בטלפון, יש לנו טלפונים בחדרים, ופתאום ראיתי שיש הודעה מאיזשהו חבר שלי שיש שהמסיבה קורית. ואחד הדברים שאני נורא אוהב במסיבה הזאת, זה מסיבה לא נורא גדולה, שאני מכיר שם די את כולם, רבים מהם גם חברים, חברות מאוד טובים וטובות שלי, וכולם נוהגים מאוד להשקיע בתחפושות, לא כולם, רובם, כן, משקיעים בתחפושות, וגם נכנסים לדמויות. זאת לא רק שמים את הזה, אלא גם נכנסים לתוך הדמות. בדיוק סיפרתי לסנדיה, לפני שנתיים התחפשתי למורפאוס מהמטריקס. חוץ מזה, זה הייתה תחפושת מושקעת, טובה. ישבתי שעות על שעות לשנן בעל פה את כל הטקסטים שהייתי צריך לאותו ערב. זה מין משהו כזה כאלה. ואז זה להימצא באיזושהי הוויה שמצד אחד אתה לא מכיר כמעט אף אחד, כי אתה לא מזהה את האנשים, אתה לא יודע מי זה. אבל בו בזמן יש את הידיעה שזה חברות וחברים. אז יש גם איזושהי תחושה בטוחה שכזה מרשה להרפות ולהיות בתוך החדש הזה. ולהסתכל, אני לא יודע אם אתם מכירים את ההרגשה, כשמסתכלים בעיניים, מרגישים את הבן אדם, יודעים, אני יודע את תחושת זה שאני מכיר אותו וטוב, אבל אין לי מושג מי זה. ההשתאות הזאת היא כל כך נגישה לנו, ופה בזמן לפעמים היא כאילו נמצאת מרחק שנות אור מאיתנו. וזה לא שאפשר להגיד, טוב, יאללה, 3, 4, ו, מעכשיו בואו נתפעם, בואו נשתאה, בואו נראה את הפלא הזה של ההוויה. נכון? זה לא עובד ככה. יש כל מיני, לא יודע איך לקרוא לזה, דברים, פעילויות, שיכולים לעורר בנו מקום כזה. אולי מסיבת פורים טובה. אולי להיות בטבע. שימוש בחומרים פסיכואקטיביים מעורר לפעמים מצבי תודעה ולב שכאלה. לעשות אהבה יכול לעורר את זה. מין התפעמות כזאת. מין מקום שבו אנחנו כמו לא לכודים בתוך האופן שבו אנחנו רגילים לתפוס את עצמנו ואת העולם, את מה שמסביב. לפעמים גם קרבה לשערים של הקיום הזה, קרוב להתרחשות של לידה או של מוות, מעורר איזשהו מקום כזה. שהוא לא תמיד נשגב או מתפעם במובן של נורא נורא יפה. ובו בזמן כן יש בו יופי עצום. כאשר אנחנו מרשים לעצמנו, מרשים לבלתי נתפס לגעת בנו. ויכול להיות שרגעים כאלה גם קורים לנו לפעמים כאן. בתוך הריטריט, עם מה שעושה התנאים, המרחב של השקט, האיסוף והשקטה של התודעה, והטיפוח של שימת הלב. קחו דבר, קוראים לזה דבר, כמו נשימה. כן, נשימה, נו, מה אתה רוצה ממני? לשים לב לנשימה? אני יודע שאני נושם. מה העניין בנשימה? נשימה כקונספט, כרעיון. ובו בזמן אנחנו יכולים לגלות רזולוציה כל כך גבוהה, חיות כל כך מדהימה, שמעצם העניין גם חוויה כשהיא כשלעצמה, בדרך כלל, נייטרלית, כמו נשימה, מובנת מאליה, אנחנו לא נותנים את דעתנו וליבנו אליה. היא מעוררת השראה, היא נוגעת, או נעימה. היום כשחזרנו מהשקיעה, אז אני הייתי די בסוף הטור, ולכמה מאיתנו היה קשה להיפרד. Fair enough. ונשארו עומדות, עומדים, מסתכלים על הכתום הגדול הזה, יורדת ויורדת ויורדת. ואתם מכירים את זה, ככל שזה יותר מתפתח, אז התנועה הופכת ליותר אבידנט, יותר ברורה. ממש רואים את ה... מרגע לרגע. ואז כשהיא, אם אפשר להגיד ככה, כשהיא נעלמה, ונשארו עוד הכתומים מעבר, אז כזה עשיתי מין סימנים כאלה של... בואו נלך, והמשכנו ללכת חזרה, ו... ואז פתאום ראיתי מישהי שהולכת לפניי, כזה פתאום רואה כלבה. למה אני אומר כלבה? אני לא יודע, אני לא הסתכלתי לה בין הרגליים, אבל היא שכבה שם ארצה. והעיניים שלה מסתכלות עליה, נפעמות מהמראה של החיות הזאת שיושבת על האדמה. ואז מישהי אחרת שלך כאן, ראיתי את המבט שלה, מבית על, על הזית המקומט שמונח בתוך האדמה ונשבר בצבעים, בצבעים וגוונים שונים, זוהר באופן שונה. ומישהו אחר הסתכל פתאום נעד והסתכל כזה על הדקל, זה הרגיש כאילו הוא משתאה מול חוויית האורך, הגובה, המימד. דברים שאנחנו כמו תופסים אותם כמובנים מאליהם, כאילו הם קיימים שמה בחוץ, כי כן, ככה זה העולם. אם להזכיר איזושהי רשימה בודהיסטית, אולי כיאה לשיחת דרמה, גם רשימה של חמש, חמשת ההיבטים של העצמיות, חמישה ההיבטים שהאני כמו נחרח סביבם, מזדהה איתם, תופס אותם כאני, כשלי. בשפה המסורתית זה נקרא פנצ'ה קנדה, או פנצ'ה סקנדה בסנסקריט. מתרגמים את זה למילה שבחיים לא שמעתי לפני ששמעתי את זה בדרמה, אגריגייטס, שמתרגמים את זה לעברית לאגרגטים. אני מזכיר את השם למי מכם שזה מעניין אותו וירצה לחפש את זה באיזשהו לימוד. אפשר בהחלט גם להסתכל על זה כעל חמישה היבטים של העצמיות. ההיבט הראשון הוא היבט של גופניות, פיזיקליות. אני חושב שמה שהאצבעות שלי עושות מבטא את מה שאני מנסה לומר יותר טוב מהמילים. ובטח אם אני אשתמש במילה בפאלי, רופה. אם אני אומר עכשיו תחושות המגע בישבן, אנחנו נחוש כולנו במשהו. התחושה המאוד מאוד יחפה, לפני אולי אפילו, לפני אפילו שאני נותן לה את השם, תחושת מגע בישבן. המילה מהווה כמו איזושהי אצבע, שכשאני אומר אותה, שימו לב לתחושת המגע בישבן, אתם שמים לב למשהו, נכון? נכון? מין... אני אוהב את הדרך ש יוג'ין ג'נדלין, מישהו שאין לו שום קשר לבודה דרמה, לכאורה, למרות שמשהו בפילוסופיה שלו וגם בפרקטיקה שהוא מלמד של פוקוסינג, מאוד מתקשרת, הוא קורא לזה איזה מין אני לא יודע להסתיר את זה טוב כמוהו, מין משהו. העברית אומרת את זה אולי נורא יפה, המילה משהו, משהו. או כאשר אני מדבר עכשיו, צלילי הקול שלי, כולנו שומעים עכשיו צליל. תן לו את השם, צלילי הקול שלי, זה מצביע על איזושהי חוויה יחפה, עירומה, רופה. אני מזכיר את זה כאן בתוך הקונטקסט של התפעמות, שאנחנו יכולים באופן מכוון, ממש כפי שעשיתם הרגע, וזה יקרה לכם עכשיו שוב, כי אני מדבר שוב על צלילי הקול שלי, משהו בתוך כך נוכח עם זה. מה שככה בדרך כלל צלילי הקול שלי, הרי לוקחים כמובן מאליו כבר, כי אני מדבר ומנסים להבין את מה אני אומר, ואנחנו עם זה, נכון? ואנחנו מתעכבים על הנדבכים של ממה תופעה מורכבת. וואו, יש פה צליל. ובו בזמן שיש צליל, יש שמיעה. מה זה אומר בכלל? שמיעה אם אין צליל, או צליל אם אין שמיעה. זה שתי צורות שאנחנו מדברים ומצביעים על איזשהו כמו היזון חוזר בין שני דברים. אתם בטח מכירים את הקוואן של הזן, קוואן הזן שאומר, כשעץ נופל בקרחת יער ואף אחד לא שומע, האם הוא עדיין משמיע רעש? אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל פעם בקבוצה שלימדתי, מישהו ניגש אליי ושאל אותי אם אני מכיר את הגרסה המודרנית. מכירה? הגרסה המודרנית של הקוואן הזה, זהו, אמר לי אז, כשגבר אומר משהו ואף אישה לא שומעת, האם הוא עדיין דיבר שטויות? היבט אחר של העצמיות שאני נולד בו ומתלפף סביבו הוא שכל תופעה מלווה בהרגשה. טון של הרגשה, גוון של הרגשה. אני משתמש במילה הרגשה לא עם כוונה לרגש, לאמושן. ובמובן המאוד מאוד פשוט אם תרצו, שכל תופעה, תוך שהיא נרשמת, היא גם נצבעת באיזשהו צבע שנע על המנעד שבין נעים לבין לא נעים. בין מאוד מאוד נעים ל... וואו, אקסטטי, לבין מאוד מאוד לא נעים, כואב או כואב נורא. וכל הספקטרום, גם כל מה שביניהם. משהו קצת לא נעים, או די נעים, או אפילו לא נעים ולא לא נעים. במה שאפשר לקרוא לו פסיכולוגיה בודהיסטית, לחקירה של הוודנה ולראייה שלה יש משמעות מאוד 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 גדולה, כי היא בעצם מתנה איזושהי תגובה פנימית. מאוד טבעית. בו בזמן שאנחנו נותנים עליה את הדעת בכלל, של הנהייה אחר הנעים, וההתנגדות והסלידה מהלא נעים, וחוסר עניין כלפי משהו לא נעים במיוחד, ומה שהוא לא נעים במיוחד. או אם תרצו, תנו לי שקיעות. נגמרה השקיעה. טוב, נו, אז מה עכשיו? האפשרות שלנו לראות ולהיווכח, כשבתוך העולם המדיטטיבי אנחנו בראש ובראשונה מטפחים את המיומנות הזאת במפגש עם תחושות. הם יותר user friendly. החוויה הערומה, היחפה של תחושות גופניות, צלילים אולי גם כן, זה פחות מורכב מאשר לראות את זה גם לגבי זיכרונות, שגם הם מתנהגים באופן דומה, אבל פשוט אנחנו נוטים לשקוע בסיפור, ופחות להיווכח במה שקורה בתוך הרגע, עם סקרנות, עם עניין. ההיבט השלישי הוא היבט של תפיסה. סניה בשפה הפאלי. בטיבטית יש איזושהי מילה שאני לא זוכר אותה, לא זוכר איך אומרים אותה בטיבטית, לא שאני מדבר טיבטית, אבל יש כמה מילים שאני מכיר, שבעצם מילולית המשמעות שלה זאת הידיעה שתופסת ביחד, הידיעה שמסדרת ביחד. אנחנו נוטים לחשוב, זו התפיסה האינטואיטיבית שלנו שבנויה על הרגל, שהדברים קיימים שם בחוץ כפי שאני תופס אותם. קחו למשל את חוויית העומק שכולנו חווים עכשיו. אם נחזור רגע לרופה, צלילי הקול שלי, אנחנו נוטים לתפוס אותם, להגיד, אני שומע את הצלילים משם, כאילו הצלילים, איפה הם? כמו שאומר הביטוי, צלילי הקול של ערן הם פה, והם יוצאים לשם, אז יש לנו גם את החשיבה בתוך ככה מסודרת, יש גלי קול, כל ההסבר בתוך זה שאנחנו נותנים לזה. אבל נסו לראות ממש עכשיו, כשאתם שומעים את צלילי הקול שלי, הצליל היחף, האם יש לו בכלל מקום? השמיעה, האם יש לה מקום? האם האופן שבו אני חווה את השמיעה, פה אני חווה חוויה? פה אני מרגיש? איפה אני חש את התחושות שאני חש עכשיו בכפות הרגליים? התפיסה אומרת לי, התחושה הזאת היא קורית בעומק כאן. אני קורא לזה כפות הרגליים. יצא לכם פעם לראות תינוק ממש ממש קטן? ראיתם את המבט שהוא לא ממוקד? כמה אמהות מהנהנות שחוו את החוויה שזה לוקח לפחות כמה ימים עד שפתאום הוא מסתכל אל הכיוון של הפנים שלי. אנחנו נוטים לחשוב שאם אני עוצם עיניים, אני פוקח אותם, אני רואה סנדיה, או עמית, או... אבל העיניים רואות, מאפשרות לחוויה של ראייה, שבתוך הראייה אנחנו רואים צבעים, צורות, והתפיסה עושה מהם, יודעת להגיד את המקום, זה דבר אחד, והצבעים האחרים הם דבר אחר. ואז להגיד, זה לא רק דבר, זה בן אדם. אולי גם בתוך כך לתת לו את השם. יש על זה ביטוי נורא יפה בתוך הספר של הנוירולוג אוליבר סאקס, אנתרופולוג ממאדים, שהוא מתאר שם ניתוחים של החזרת הראייה לאנשים שהם עיוורים מלידה. המדער מתפתח ומתפתח, והיום אפשר לסוגים מסוימים של עיוורונות, סוגים מסוימים של עיוורונות שהם מלידה, להחזיר את כושר הראייה. ואז הוא מספר שם על הניתוח ואחרי הניתוח. ואיך היינו מדמיינים את מה שקורה, עומד החולה שעכשיו עיניו בריאות, עם תחבושות מסביב לעיניים אחרי הניתוח, מסירים לו את התחבושות, מסביב למיטה עומדים הרופאים וההורים שלו. ואמר לי פעם אחד המורים שלי בהוליווד, בטח היו עושים איזה סצנה כזאת עם כינורות וזה והכל, ומורידים לו את התחבושות, והוא, אמא, אבא, דוקטור. והאמת היא שזאת חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. אנשים שמסירים להם את התחבושות מהעיניים פשוט מוצפים בחוויה ויזואלית שהם לא יודעים מה לעשות איתה ברגעים הראשונים, שהיא גם overwhelming, וזה לוקח זמן. זה לוקח זמן, ויש פה גם ממש לימוד שכולנו למדנו אותו בעצם. בדיוק כמו שלמדנו ללכת, שאנחנו עושים היום, הולכים, ופה אולי המורים המעצבנים האלה, מורים במדיטציה, בהליכה, רגע, ופתאום אנחנו אולי שמים לב שזה כמה מורכבות וכמה לא מובן מאליו יש בזה. וכן, ולפעמים אנשים כאלה שחזרה להם הראייה עדיין מוצאים, למשל, מתוך מה שהבנתי, אחד הדברים הכי מורכבים הוא לעלות מדרגות. שיש עם הראייה את התפיסת נפח הזאת שלנו היא כל כך, הרי זה נורא ברור לנו, אני מהמראה פה לכאן אני יודע כמה אני צריך להושיט את היד כדי לגעת בשלומית. לא רציתי ממש. כל אלה הן בעצם מיומנויות בתוך כך של התפיסה, זה לא דברים מובנים מאליהם שקיימים כשלעצמם כך בתוך מה שאנחנו קוראים לו עולם. הראייה הזאת היא הראייה של התפיסה שמתרחשת בי, שהולכת אל הדברים הכי הכי פשוטים. שוב, קודם כשחזרנו שם, אני ממש חוויתי את מי שהסתכל ככה על העץ, פשוט מתפעם עם מהתחושה הזאת שנוצרת. וכאשר אנחנו לא עסוקים בלראות את העולם כאוסף של בעיות שצריך לפתור אותו, אלא כמסתורין, תעלומה שמזמינה אותנו לחיות אותה, לא צריך להגיד, טוב, יאללה, בואו נתפעם. זה רוטט. חיפשתי כמה שירים שאני רוצה לקרוא לכם, ויצא, אולי לא יצא, זה לא ממש מפתיע שכולם של אותה משוררת. מרי אוליבר שמה, משוררת אמריקאית, שהלכה לפני כמה שנים לעולמה, בסביבה טובה, והיא ידועה כמשוררת ש... חלק ניכר מחייה הקדישה להיות לבד בטבע ולכתוב שירים שם או שיצאו משם. מי ברא את העולם? מי ברא את הברבור ואת הדוב? מי ברא את החגב? את החגבית הזאת אני מתכוונת. זאת שנתרה עכשיו מהדשא, שאוכלת סוכר מתוך כף ידי, שמזיזה את ליסטותיה קדימה ואחורה, במקום למעלה ולמטה, שמביטה סביב בעיניים הענקיות המורכבות שלה. עכשיו היא מושיטה את זרועותיה החברות ורוחצת פניה בקפידה. עכשיו היא פורסת את כנפיה ומתעופפת לדרכה. אני לא יודעת בדיוק מה היא תפילה, אני יודעת איך לשים לב, איך ליפול לתוך הדשא, איך לכרוע ברך, איך להיות דוממת ומבורכת, איך לטייל בשדות, שזה מה שעשיתי כל הבוקר. אמרי לי, מה עוד הייתי צריכה לעשות? האם לא הכל מת בסוף וטרם זמנו? אמרי לי, מה את מתכוונת לעשות עם החיים היחידים, הפיריים, ויקרי הערך שלך? ההיבט הרביעי שמודגש ברשימה הקלאסית של היבטי העצמיות, משתמשים בו במילה סנקרה, שהיא מילה שיש לה הרבה משמעויות, תרגמים אותה הרבה פעמים כפבריקציה, פיברוק. כשפיברוק באנגלית fabrication נושאת בתוכה קצת פחות את המקום הנגטיבי אולי שאנחנו משתמשים בעברית, כשאנחנו אומרים למישהו מה אתה מפברק, כן, היא נושאת בתוכה את המשהו שיש כאן איזשהו בדיון, או כמו שאמר לי פעם איזשהו תלמיד אחרי שיחה כזאת, fabrication, fabric, bad, אריג, משהו שאורגים אותו, בעברית סיפורי בדים. היא מתייחסת בתוך כך אל ההיבט, שמה שאפשר לקרוא לו העולם, בחוץ או בפנים, התופעות היחפות, המוחשיות, ההיבט הראשון, לא רק שמרגישות באיזשהו אופן, ולא רק שנתפסות כבן אדם, כזה, איך שאנחנו לא תופסים אותם, הן גם גוררות איזשהו תגובה, במובן של מחשבה, נטייה, שיפוט, העלה של זיכרון, כל תנועה בתוך זה שכזאת. אני רק נוגע בזה במשיכת מכחול, כמו שאר הדברים בתוך זה שאני אומר, מי שמשהו כזה עושה לו, מסקרן לו, אחלה, מי שזה לא מדבר אליו, תנו לזה לצאת מהאוזן השנייה. כמו שכריסטופר, המורה שלנו, היה אומר לנו המון פעמים, תזכרו, יש לנו שתי אוזניים. אחת יש שדברים ייכנסו, אחת יש שהם יכולים גם לצאת. לא צריך כאילו להתעכב על שום דבר ש... שפשוט לא בא טוב. ההיבט החמישי הוא ההיבט של ההכרה או המודעות, ויניאנה בשפה הפאלי. כשאתם יושבים עכשיו ושומעים את צלילי הקול שלי, אתם לא רק שומעים אותם, אתם גם מודעים לזה שאתם שומעים. מודעים במובן הכי עדין של המילה מודעות. אולי כאן לפעמים המילה הכרה היא אפילו מילה שהיא יותר מדויקת. לא במובן של כן, אני מודע ואני יכול לרשום את זה, אני מודע לזה שזה ככה וככה. זה יכול להיות גם בהיבט הזה. אבל השמיעה או התחושה או פעימת הלב, כל תופעה שהיא, היא כמו נרשמת, היא לא באפלה, וכאילו מדליקים את הנורה בעיל. מה המשמעות של צליל אם אין שמיעה? כשאנחנו אומרים שמיעה, אנחנו מדברים בעצם על ידיעה, אני משתמש במילה ידיעה במובן מאוד לוסלי, ידיעה של צליל, הכרה בצליל. היבט שהוא המון המון מרגעי החיים כמעט שקוף לנו. ובעצם ההכרה היא כמו, באנגלית אומרים self-reflective. הצליל חסר משמעות בלי שמיעה, ושמיעה היא כבר הכרה בצליל, ידיעה, הדלקת אור בעיל. ואיזושהי התמסרות לזה. הייתם תוך כדי שאמרתי את המילים האלה, הגוף שלי עשה איזושהי תנועה כזאת. שזה שונה מהנהייה שלנו אחר הדברים והניסיון לארגן את המציאות שתהיה כפי שאני רוצה אותה. תסתכלו, אנחנו ביחד, כמה יש לנו? מעל 1,000 שנה. מעל 1,000 שנות ניסיון חיים בחדר, מצטברות פה, יושבות ביחד. מישהו הצליח לארגן את החיים שיהיו כמו שצריך, כמו שאני רוצה אותם, זה לא עובד. ודווקא ההתמסרות הזאת, שמושתתת הרבה מאוד, גם על תשומת לב, גם על הסדה, על האמון שסנדיה דיברה עליו אתמול, מאפשר לפעימת החיים לפעום ולבברת בתוכנו. ראיתם את חיים נפלאים של וים ונדרס? ידיים. כל מי שלא הרים את היד, וגם מי שהרים את היד, סרט חובה, סרט די חדש, אני חושב שהוא 24 או 23, וים ונדרס במאי נפלא, ביים את מלאכים בשמי ברלין, סרט מאוד מפורסם שלו, במאי הגותי, במאי משובח, עשה סרט ביפן, מה? זה סרט כמו הריטריט הזה, לא קורה בו כלום, לא קורה שום דבר. יש ספר על איש שהוא מנקה שירותים. אני לא יודע אם אנחנו בודהיסטים, אבל אנחנו עושים אותו דבר. ראיתי אותך. וחיים קטנים, גר בבית קטן עם אוטו קטן, לא קורה שם שום דבר לכאורה נורא, הוא סרט נורא מרגש, אבל לא קורה שם כאילו כלום. והוא, כמו שעושים נזירי זן ידועים בגינות הבודיסטיות, הוא עושה את זה בשירותים הציבוריים בטוקיו. הוא מצחצח את המשתנות ואת האסלות עם כל הלב, וההתפעמות שלו פשוט עוברת. זה מין מראה כזאת על מה שכל כך נגיש. ומה שגם נורא מתכתב עם השיר הזה של מרי אוליבר. סינגפור. בסינגפור בשדה התעופה נקראה חשיכה מעיניי. בשירותי הנשים, תא אחד היה פתוח. אישה קראה שם על ברכיה רוחצת משהו בקערה הלבנה. גועל נטען בקיבתי, ומיששתי בכיסי אחר כרטיסי. שיר צריך תמיד שיהיו בו ציפורים, של דגים נניח, בעיניהם האמיצות וכנפיהם הרעבתניות. נערות זה נעים, וודאי עצים. מפל מים, או אם אין זה אפשרי, מזרקה. בה המים עולים ונופלים. אדם רוצה לעמוד במקום שמח בשיר. כשהאישה הסתובבה, לא יכולתי לפתור את פניה. יופיה ומבוכתה נאבקו זה בזה, ואף אחד מהם לא יכול היה לגבור. היא חייכה, ואני חייכתי. איזה מין שטות זו? כל אחד צריך איזושהי עבודה. כן, אדם רוצה לעמוד במקום נעים, בשיר, אבל ראשית עלינו להתבונן בה כשהיא מביטה מטה בעבודתה, שהיא משעממת למדי. היא רוחצת את ראשי המאפרות של שדה התעופה, גדולים כמו טסות, בסמרטוט כחול. ידיה הקטנות סובבות את המתכת, משפשפות ושוטפות. היא לא עובדת לאט, גם לא מהר, אלא כמו נהר. שערה הכהה הוא כמו כנף של ציפור. אינה מפקפקת לרגע בכך שהיא אוהבת את חייה. ואני רוצה שהיא תתרומם מקליפתה ומן השפחים, ותעוף מטה אל הנהר. ובטח לא יקרה, אבל אולי כן. לו העולם היה רק כאב והיגיון, מי היה רוצה בו? ודאי הוא לא. לא שאני מתכוונת למשהו פלאי, רק לאור שיכול לזרוח מחיים, אני מתכוונת. הדרך בה קימתה ופרסה את הבד הכחול. הדרך בה חיוכה היה רק למעני. אני מתכוונת, הדרך בה השיר הזה מלא עצים וציפורים. האמת שהיה לי עוד מלא, אבל אני אעצור כאן. בואו נשב לרגע של דממה משותפת. אני אקח את הדממה הזאת, אולי אפר אותה, אולי לא, בעוד שיר של מרי אוליבר, אווזי בר. אינך צריכה להיות טובה, אינך צריכה ללכת על ברכייך מאה מילין במדבר מתחרטת. את רק צריכה לתת לחיה הרכה של גופך לאהוב את מה שהיא אוהבת. ספרי לי על יאושך, ואני אספר לך על שלי. בינתיים החיים ממשיכים. בינתיים השמש וחלוקי הגשם הצחים נעים לאורך הנופים, מעל המישורים והעצים העמוקים, הערים והנערות. בינתיים אבזי הבר, גבוה באוויר הכחול הנקי, חוזרים שוב הביתה. מי שלא תהיה, מי שלא תהיי, לא חשוב כמה בודדה, העולם מציע עצמו לדמיונך, קורא לך כמו אווזי הבר, צומרני ונלהב, מודיע לך שוב ושוב על מקומך במשפחת הדברים.